Tirtha Buddha Dhamma Rupa Sangha Tamyeni Sutam Shetove Masai Nikhilaya Valenam Kolabhiya Adhoya Vatiya Sintha Tirtha Buddha Dhamma Rupa Sangha Tamyeni Sutam Shetove Masai
אז רק לסכם בקיצור נמרץ איפה שהפסקנו. אז בשיעור הקודם עשינו שורה של הוכחות שמטרתה הייתה בעצם אחת, איכשהו לקרב אותנו למסקנה שלא יכול להיות שהתודעה התחילה יחד עם הגוף. שזאת הייתה הטענה של הקאט הזאת, ההודית של השרווקה שהזכרנו אותם. הרבה פעמים אנחנו משתמשים בהם כדי להתווכח עם הדעות שלהם, כי הם מייצגים בצורה מאוד יפה את הדעות המוטעות שיש לנו. כי אנחנו נתפסים לחלקים מהאמונות שלנו. בין אם אנחנו מודעים לכך ובין אם לא. והשורה התחתונה הייתה ככה. קודם כל אנחנו מסתכלים על התודעה ואנחנו אומרים, מה זה תודעה? זה משהו שהוא צלול ויודע. או צלול ומכיר. או צלול ומודע. ובתוך שתי המילים האלה, אם תסתכלו, אין שם שום דבר שיש בו משהו פיזי. התודעה אין בה שום דבר שהוא פיזי. אין לה שום משקל, גודל, נפח, צורה, צבע. אין לה שום אספקט שאפשר למדוד אותו או להתעסק איתו באופן פיזי. אין לה שום אספקט של להיות מוגבלת למקום או לזמן. בניגוד לגוף שמוגבל למקום ולזמן. אי אפשר לפגוע בה, אי אפשר לחתוך אותה, אי אפשר לגעת בה, אי אפשר לתפוס אותה, אי אפשר לכלוא אותה. היא לא ניתנת לכל הדברים האלה, אין בה שום דבר שהוא פיזי. ולכן להניח שרואים שהגוף פוסק לנשום או לתפקד, שגם התודעה הפסיקה, זאת קפיצת דרך מאוד גדולה. אז גם אם עוד לא השתכנענו שבאמת יש הישארות התודעה, לפחות אני מקווה שאף אחד כבר לא יכול להגיד בוודאות שההפך הוא הנכון. שהתודעה חדלה כשהגוף חדל. כי לזה בוודאי אין לנו שום הוכחה. כל מה שאנחנו יכולים זה לראות שהגוף הפסיק לתפקד. שהמוח הפסיק לתפקד. אבל מזה ועד שהתודעה חדלה, קפיצה דרך גדולה מאוד, וזה בטח אין לנו הוכחה. אז אם אנחנו אומרים שהתודעה היא שונה לגמרי מן הגוף, אז יש לנו עכשיו סדרה של הוכחות ש... בצורות שונות עושות לבטא את ההרגשה הזאת, שהתודעה שונה מן הגוף. דיברנו קצת על העניין של סיבה חומרית, שכל דבר שמשתנה חייבת להיות לו סיבה. כי אם הוא משתנה הוא בא מסיבה, השווינו את זה לנבט שיוצא מן הזרע, ככל שהנבט הולך לגדל, הזרע הולך ומתפלה. אז ככה כל דבר, ככה הזרע קרמי שמייצר את התוצאה שלו, כשהתוצאה מופיעה, הסיבה מתפלה. וככה זה ממשיך כל הזמן. אז כל דבר שמשתנה חייבת להיות לו סיבה, ויש לו סיבה, יש תנאים מסעים. וזה ממש השוואה כמו עם הזרע של העץ. יש את הזרע שהוא הסיבה החומרית, הסיבה העיקרית, שבידי אז לא יהיה עץ. ויש תנאים מסעים שגם הם נחוצים, אבל רק הם לא מספיקים לייצר את העץ. יש בנו לחום של השמש ולמים וכך הלאה. אז אמרנו, אנחנו מחפשים מה יכולה להיות הסיבה החומרית של התודעה, ועשינו הרבה הוכחות וחיפושים כאן, ולמשל בשיעור מספר 7 הלכנו ועשינו אלימינציה, ניפוי של אפשרויות. אז חיפשנו איפה זה בעולם המשתנה, בעולם הלא משתנה, בעולם החומרי. בעולם החומרי חילקנו מה ששל הגוף, מה שמחוסרים, עשינו את כל האנליזה הזאת, ובסוף הגענו למסקנה שהסיבה החומרית לתודעה יכולה להיות רק בתודעה עצמה, נכון? אחר כך אמרנו, אוקיי, אז בתודעה, אז של מי? שלי או של מישהו אחר? עושינו גם את זה מכלל אפשרות, זה נוכח לזה תודעה שלי. אז עכשיו אם הולכים לרח הנולד, או לרגע ההפריה, הרגע הראשון של העובר, ברחם אמו, ברגע ההפריה, הרגע הראשון של תודעה, יש לו סיבה, כי לתודעה יש סיבה. והסיבה הזאת ראינו שהיא חייבת להיות רק בתודעה של אותו יצור עצמו, לכן חייב היה להיות רגע אחד קודם. אז פה אני נותן כאילו דוגמה של אחת ההוכחות שהבאנו. אחר כך הבאנו עוד שורה של הוכחות כאלה, מסוג אחר קצת. אבל כולם בסוף מגיעים לאותה מסקנה, של הרגע הראשון של התודעה, או של הרך הנולד, או של העובר ברגע ההפריה, מוכרח היה להיות רגע קודם של תודעה. מאיפה היה הרגע הקודם הזה? הוא לא היה בחיים האלה. כי הרגע הראשון של החיים האלה, זה הרגע שחיפשנו את הסיבה שלו. וזה מוכרח להיות באותו זרם תודעה, זה לא יכול להיות בזרם תודעה של מישהו אחר. אז כאן מוכרחה להיות המסקנה שהיה רגע קודם של תודעה לפני שהחיים האלה התחילו. אז אם היה רגע אחד קודם, אז היו אינסוף רגעים קודמים. כי ברגע שיש אחד, אז היה אחד שקדם לו, ואז אין לנו התחלה. היה לנו אחת ההוכחות שאומרת, אם אין התחלה, גם אין סוף. התודעה יש לה את התכונה, אתם זוכרים שהיא יכולה לחצות את הקו. עכשיו שמסתיימים החיים, ברגעי המוות, מה קורה לה? מה קורה לתודעה של הרגע האחרון לפני המוות? יש טענה שמשליפה. אם הוא סיבה, אז יהיה לו תוצאה. הסיבה לא יכולה להתקלות פתאום. אז יהיה לו תוצאה, זאת אומרת שיחצה שוב את הקו לחיים הבאים. אז כמו שהתודעה שלנו היום חצתה את הקו פעם מצורת קיום קודמת שהייתה לנו, לצורה הנוכחית שיש לנו, התודעה שלנו ברגע המוות, ויגיע הרגע הזה, תמשיך לגלגול הבא. כן, אז זה בתמצית לאן חתרנו, מה שרצינו להראות. דיברנו קצת על קרמה משליחה, אתם זוכרים? דיברנו על קרמה משלימה, זה בקורס 5. עכשיו נדבר עליהם קצת, כי זה נורא חשוב. מלך אחד קוראים לו בינבסרה, ומלך השני קוראים לו אודיאנה. מלך אודיאנה ומלך בינבסרה, והמנהג בימים ההם זה שהמלכים שולחים אחד לשני מתנות, וכל מלך שמקבל מתנה צריך להחזיר מתנה, והמתנה שהוא מחזיר צריכה להיות עוד יותר יפה ועוד יותר גדולה מהמתנה שהוא קיבל. אז אתם יכולים להבין שמגיעים מהר מאוד לבעיה. אז מלך בינבסרה, שהיה מלך מאוד חסוד ותומך נלהב של הבודה, יש לו בעיה, כי הוא צריך לשלוח מתנה ואין לו רעיון מה הוא עוד יכול לשלוח. הוא שלח את כל המתנות היפות. אז הוא שולח שליחים לבודה ששוכן לו שם באחד הבוסתנים בנחלתו, לשאול בצד הבודה, והשליחים חוזרים עם העצה, והבודה אומר, תשלח למלך אודיאנה תמונה שלי. ומלך מבשרה אומר, איזה רעיון נפלא. כזה עוד לא קיבל. אז צריך תמונה. אז הוא שולח ציירים לצייר את הבודה. ציירי החצר הולכים למקום משכנה של הבודה, והם מקבלים שבועיים לצייר אותו. עוברים שבועיים, המלך שולח שליחים לראות איך מתקדם את העבודה. שליחים עוזרים, אומרים, נשות בשדר, לא קורה שום דבר. הבודה מדגמן, חבר'ה יושבים, והם כל כך מוקסמים, כי הוא כל כך יפה והוא כל כך זוהר, שהם לא עושים שום דבר, הם רק יושבים מוקסמים. אז מלך אומר, אני צריך את הצרף. אם אני משלם את הצרף. אז הבודה אומר, אני אתן לך עצה. אתה תשים לפני מסך ומאחורי תאורה, ותהיה רק צללית שלי, אז הם לא יראו את כל הזוהר שלי ואז הם יצאים. אז העצה מתקבלת ומציירים סוף סוף את הצללית של הבודה. אחרי שהם גומרים לצייר את הסליק, הבודה יוצא מאחורי המסך, ועכשיו אני רק אוסיף כמה קווים ותמונה תהיה מוכנה. ואז הוא מוסיף את כולם. אז זה הסיפור. יש המשך הסיפור בין המלכים. התמונה מגיעה למלך אודיאנה, ומלך אודיאנה מקבל את התמונה ומסתכל עליה, ומיד נהיה ארה. מיד קולט, הוא מיד מבין, הבודה שלח לו מסר של הערה, והוא מיד מגיע לארה. יש המשך לסיפור יותר עצוב, אבל אליו לא ניכנס עכשיו. למרות שהוא ארה את כל הדברים עצובים. ואני לא אספר לכם כל סיפורי הרגה, זו סדנה נפרדת. עכשיו, מה צייר לנו פה הבודה? אז קודם כל יש לנו כאן מפלצת, והמפלצת הזאת, אתם רואים, יש לה כאלה מידים מגילים, ויש לה שלוש עיניים, וגונדלות, וזנב כזה מגיל. זה שר המוות. אם מסתכלים קצת יותר מקרוב, אז חוץ מזה שהוא מפלצת כזאת דוחה, גם אם תשימו לב, יש אותו למשל הגילים,
יש לו חמש מגדלות, יש לו מחשיטים, יש לו עצדות.
ואם תשבו את זה לציורים של דמויות שמימיות בבודיזם הטיבטי, יש להם את אותם התכשיטים ואת אותם הגמוגלות, ממש בדיוק אותו דבר. אותה דמות רק שני מצוירת בצורה מפחידה ודוחה, והשניות הן כאלה דמויות שהן מרחים שמימיים. וזה בכוונה ככה, כי אותו שר המוות, אם אנחנו עושים את הפרקטיס, הוא עובר טרנספורמציה. אנחנו רק רואים אותו כמוות, או כמוות רגיל, כל עוד אנחנו שרויים בעלתה של הבורות שלנו. כשנצא משם להסיר את הצעיפים, עוד אנחנו נפגוש אותו בדמות שמימית. יכול להופיע כטרה, או יכול להופיע כזה בודה מדהים כזה, שאנחנו לעצור את נשמתנו מראש שהוא מקסים. זו אותה דמות. זה ביטוי לרעיון הזה שאנחנו משליחים את עולמנו מתוך התודעה שלנו. במידה שהתודעה שם תאורה, כך עולמנו תאור. במידה שהיא לא תאורה, עולמנו לא תבוא. ואז נופיעות מפלצות כמו המוות. אין הכרח שיהיה מוות. וזה מה שבודה אומר. הבודה, בציור הזה, הוא הצביע על גן עדן של הבודה. פה יש את בודה כגן עדן שלו. יש ציורים אחרים שיש פה ירח, והירח יש כתובת. וזה הציור הקטני צריך לראות ירח עם כתובת, והבודה מצביע על הירח של הכתובת שלו. כמה עם הכתובת מגיעה למחר? הכתובת כתוב, אם תלכו בדרכיו, אתם יכולים לצאת מהחלטה לנצח את שר המוות. זה מה שבודה בא לומר, זה מה שאנחנו פה מלמדים. זה המטרה של הבודהיזם. המטרה של הבודהיזם היא לא להגיע לאיזה רוגע, להגיע לאיזה שלווה, להגיע לאיזה חיי משפחה נחמדים, למרות שהדברים האלה קורים בדרך. המטרה האולטימטיבית היא להגיע להארה מלאה, לנצח את כל צורות הסבל, כולל המוות בזקנה, כמו שכתוב בסוף התנ"ך. אין זקנה, אין מוות, אין חיסול הזקנה. גשי ספר, זה ההבטחה של הבודה. חיסול הגבורות, חיסול הזקנה, חיסול המוות. גה זה זקנה, שי זה מוות. גשי מה, חיסול. וגם גשי ספה מה. ספה זה חיסול. גם אין חיסול הזקנה במוות. וזה ברוח סוטר דלב הילון, אה? כי הם לא קיימים מצד עצמם, אז גם אי אפשר להפסיק את זה מצד עצמם. אז זה ההבטחה של הבודה. יש כאן עוד בגלל הזה הרבה הרבה דברים, וחשוב לדעת מה יש באמצע, יש שלושת הגנרלים. שלושת הגנרלים מצוירים פה בציורת יונה ונחש וחזיר, ובציור הזה היונה והנחש יוצאים מהפה של החזיר. והיונה והנחש מסמלים את התאווה או התשוקה ואת השנאה. ושניהם יוצאים מהפה של החזיר שמסמל את הבורות.
זה נחש מסמל את השנאה?
כן. מתחילה.
היונה?
את התשוקה, כי הם מתרבים הרבה. לפעמים יש תרנגול, ובגלל שהמים שלנו ספוג בבורות, אנחנו לא מבינים את המציאות שלנו, במובן זה שאין לנו תפיסה נכונה של המציאות. כל רגע ורגע אנחנו מחזים באיזה עצמי, וכל זה אנחנו לא מבינים את המציאות. אנחנו מגיבים למציאות שהיא פבריקציה שלנו, שהיא לא קיימת, שהיא המצאה שלנו. זה בגלל שיש לנו בורות, אנחנו מפבריקים מציאות שלא קיימת, ומאמינים לה ומגיבים לה. שני הרבה שנים הייתה הבדיחה הזאת על איש שיש לו הרבה ילדים, והוא חוזר עייף מהביתה, והילדים לא נותנים לו לנוח, והוא רוצה להיפטר מהם, והוא אומר להם, מה אתם עושים פה? פשוט מחלקים את הימים חינם. אז כל הילדים רוצים לשוק לקבל את הימים חינם, והוא אומר, רגע, מה אני עושה פה? מחלקים בשוק את הימים חינם. זה הסיפור, אנחנו מפברקים את המציאות, זאת אומרת, אנחנו משליחים אותה מתוך הקרמה שלנו, אחר כך אנחנו מאמינים שהיא ככה, שהיא קיימת מצד עצמה, ומגיבים לה. אותו סיפור בדיוק. אז אלה הגנרלים שלנו. עכשיו יש פה את כל הצורות הקיום שלא ניכנס אליהן. יש פה את אלה יהודים למטה, אלה גיימה. יש את העולמות, פה זה עולם העלים, פה זה המערכות, פה זה בני אדם, פה זה הגיימות. יש פה הרבה מדורגיה. יש פה גיהנום חם, גיהנום קר, כמו יש שמונה מדורים פה, שמונה מדורים פה, יש עוד מדורים נלווים, בסך הכל יש 20 סוגים של גיהנום. אנחנו נלמד עליהם.
אבל
קראתי שבעצם
כשהוא
מתגלגל
לגיהנום, זה
בעצם
גם משהו לא למה זה גיהנום.
ברמות שלנו אומרים שהגיהנום הוא ממשי, בדיוק כמו שהחדר הזה כרגע ממשי לנו, ככה היצורים של הגיהנום מאוד ממשי להם לסרב את הגיהנום, אבל יכולה להיות לנו חוויה, חיי אנוש, שאנשים מרגישים כאילו שהם כבר גיהנום. דברים טוב שאומר, והוא לא היחיד, אנחנו אומרים שאין אף חוויה בקיום האנושי, וקשה ככל שתהיה, שאפילו מתקרבת לחוויה הכי קלה מגיהנום. אפילו לא מתקרבת. אז זה לא מטאפורה גיהנום. זה לא מטאפורה, זה קיום ממשי. ואנחנו פה יש לנו כלים לחשוב על זה, כי אנחנו אמרנו שלתודעה, שברגע המוות יהיה רגע שיבוא אחריה, נכון? והרגע שיבוא אחריה יכולה על ידי קרמה המשליחה הזאת שדיברנו עליה. זו שתשובעל ברגע המוות ותשליך אותם. והיא תמיד קשורה למשהו חזק מאוד בחיים. משהו חזק מאוד שעשינו. ואם זה יהיה משהו מאוד חיובי שעשינו, עם המון רגש ועם המון מוטיבציה ועם המון כוונה וככה, אז זה מה שיקבע לנו קיום נסגר, ואם זה יהיה משהו היום ונורא שעשינו, אז זה יהיה משלחת יותר מגיהנום. וזה לא חייב להיות היום ונורא, זה יכול להיות משהו קל, אבל משהו שאנחנו מאוד רגילים לעשות אותו, גם זה מסתור. אנחנו נלמד את הדברים האלה בקורס 8. אבל הנושא שלנו כרגע זה הטבעת הזאת. זה גם לא על כולה, אלא על חלקן הדבר. הטבעת הזאת, היא נקראת 12 החוליות של הקיום התלוי. אבל יש לנו 12 החוליות כאן, תחשבו כמו השעות של השעון. אנחנו לא נדבר על כולם היום, זה לימוד גדול ומפורט, זה לימוד מאוד מודגש בחלקים מסוימים של התרוואדה. אבל אנחנו גם מדברים עליו.
מה זה התרוואדה?
התרוואדה זה בודהיזם שיש בתאילנד, בשרי לנקה, בציילון. התיאור של 12 החוליות נקרא הקיום התלוי, או הקיום המוצנה, Dependent Origination באנגלית. זה לימוד ששמו לימוד עיקרי, טנדרל בטיבטית. החוליות האלה שפה מתארות את התהליך, אנחנו מתחילים פה, בשעה אחת. קודם כל מספר אחד, מריפה, תגידו? מריפה זה גורף. בשעה אחת יש שם דמות של אישה זקנה ועיוורת שהולכת עם הפיר. וזה מסמל את הבורות. זה מסמל את הבורות שבתודעתנו, שאנחנו באים איתה לעולם. אנחנו באים לעולם עם הבנה לא נכונה של המציאות, עם נטיות לא להבין נכון את המציאות. התינוק כבר בא עם זה. מאיפה זה בא לו? מאזור גדולים קדמים. בא עם תודעה כזאת שהיא לא מוארת. זה הבורות בתודעתו של התינוק. כל החוליות האלה באות לתאר לנו את ההתהוות, איך אנחנו באים לעולם, איך אנחנו יוצאים מן העולם וממשיכים להתגלגל בסמסר. את התהליך המעגלי הזה, את גלגל הקסמים הזה שאנחנו מחפשים לפרוץ אותו. ואיך אנחנו יוצאים מהגלגל, מהי הנקודה לפרוץ אותו? בדיוק פה, בשעה אחת. עוצרים את אחד. זה המקום היחיד שאפשר לפרוץ אותו. עד שלא נחסל את הבורות, נמשיך להתגלגל בגלגל הסמסר. ואז התקווה היחידה שלנו, עכשיו שאנחנו כבר פה, זה לנצל את החיים האלה, לבאר את הבורות, נחסל את הבורות. דרמה קירטי בעצם, הוא מדבר על החוליה מספר 10, הוא אומר אם נפרוס את 10, או 8, 9, 10. אבל תכף נראה איך מקשורים אחד לשני. אז מספר 1, זה הבורות שאיתה אנחנו באים לעולם, יש לו שגורמת לנו לא להבין את העולם. גורמת לנו מה? לאחז בעצמי, לאחז ביצורים חיים. אתם זוכרים מהסופרת היעלום? לאחז בעצמי, ביצורים חיים, בחיים ובשביעות. כל היחזויות האלה, נדבר עליהן עוד. משלילת עוזר,
גם עכשיו, אם נגיע מה, תשימי את הפייטה,
אבל... הם לא בגלגל. הם מקורסי גלגל.
אז הם דואבים.
הם אוהבים והם מחוסי
גלגל.
אני בעלי אחזמן. עצור? עצר המפתחך בהם. כן, מאחז מילה ככה קצת גסת בבודיזם. אבל תקף אנחנו מתנק את הרגורמים קצת. עכשיו מספר 2. בציור יש כדר שעושה כדים. וזה די ג'י קילה. מי זוכר מה זה לב?
קרמה.
זה אומר שזה כבר חוליה של קרמה. עכשיו, אני רוצה להזהיר לכם שיש המון טקסטים על הקיום התלוי, הקיום המשנה.
כל זרם מלמד אתם אחרת, ובתוך כל זרם מלמדים אחרת. אתם תקבלו הרבה סיפורים שהם קצת נתגלים זה מזה, לגבי הקודשות. אז מה שאתם הולכים בעקבות קבר צמפדרגל? קבר צמפדרגל
חי במאה ה-16. זה בערך 150 שנה אחרי ג'סון קאפה, ואז כבר זרם הגילוב די מפותח.
הוא יושב חכם גדול, והוא כתב הרבה מספרי הלימוד של המנזרים. היה היום בקורס מספר 2, החגע של שלמות החוכמה. אז אנחנו הולכים לפי התיאורים שהוא נותן לחוליות. דודי קילן, לא זה טעמה, ודודי זה לעשות מחדש. דין לבד זה לעשות.
אז דודי קילן זו טעמה חדשה. אז תראו שמות שונים לחוליות במקומות שונים. אז פשוט תדעו שזה לא כזה מוצק, מלמדים את זה בצורות שונות. אבל המשמעויות בסוף הן דומות. דוג'י קילה קרמה חדשה, מה זאת אומרת? אני באה עם בורות, הבוס צורח עליי, אני לא מבינה מאיפה הוא בא, אני צועקת חזרה. מישהו בא אליי בטענות, אני לא מבינה מאיפה הוא בא, אני אומרת, מה הוא בא אליי בטענות, צריכה לדחות אותו מעל פניי. אז אני עושה דברים לדחות אותו מעל פניי. אני מבקח חזרה, אני אסתדק, כי אני לא מבינה מאיפה הוא בא, או גיבה. וכשאני עושה את זה, מה אני עושה?
זורעת זרעים חדשים.
עושה את הקר, זורעת זרעים קרמים חדשים. גמרתי לצעוק חזרה על הבוס, זה שמתלונן. עכשיו, נגמר המעשה, נשאר רישום מנטלי של המעשה. התודעה שלי הקליטה אותו. נשאר רישום מנטלי, זה הזרעים החדשים, זה החוליה השנייה, דוג'י קילה. עכשיו אנחנו עושים קפיצת הדרך, אחר כך נשלים בקיצור. מילה על שבע, בציור של שבע, יושב שם האדם ויש לו חץ בתוך העין. החוליה הזאת היא החוליה של התחושות. התחושות זה במובן של נעים לא נעים, אז יושב עם החץ בעין לא נעים. וזה מסמל מה? קוראים לי דברים, נכון? אני אומרת, זה נעים לי, זה לא נעים לי. אני לא מבינה מאיפה הם באים. אני חושבת שהם באים מצד עצמם, נכון? אתם זוכרים את ששת הכלבים של מטריה?
הם נורא חשובים. וששת הכלבים האלה הם גרסה מקוצרת של החוליות שיש לנו. אז אני אקרא אותם כאן כי זה פשוט נורא חשוב לנכון. זה לא חלק אינטגרלי של שיעור. אבל אנחנו מבקדים אותם, כי זה נתן לנו את העיקר. זה נתן לנו את הנדרות של כמה אנחנו יכולים לפרוץ. הדבר הראשון שכבר דיברנו זה הבורות. אני באה לעולם עם בורות. אני לא באה לעולם עם נטייה לא להביא את העולם. אז הראשונה זה שאנחנו באים לעולם, הפינות באה לעולם עם תודעה שכבר יש לה בורות. מה קורה? הפינות מתפתח גדל. מה קורה לנטיות שלו של בורות? גם הן מתעצמות. ועכשיו הוא מתחיל לראות את העולם שלו, מתחיל לעשות הבחנות. זה ארוך, זה קצר, זה טוב, זה רע, והתינוק או הילד הצעיר רואה את הדברים שבאים מצד עצמו. אנחנו נתחיל לתפוס את העולם הנכון. הנטיות מתעצמות ונוטות צורה של קצה מוטט של התופעות. מוטט באיזה מובן? כאילו שהן באות מצד עצמו. בלתי תלויות בי. אני הוא בא וצועק, אני צריך להיות לעשות משהו. הוא בא מתלונן, אני צריך לעשות משהו.
נגיד מי ידיד את עצמו.
כן, זה מאוד אינסטינקטיבי אצלנו, למרות שאין בזה שום דבר טבעי. אבל זה כמו טבעי בשבילנו, כי אנחנו כל כך מורבלים, אנחנו יורים לנו. וכל הלימוד שלנו זה קצת לשחרר את האינסטינקטיביות הזאת של התגובה שלנו. שלוש, אז הנטיות מתעצמות ונפתור לתפיסה לפעילות, ואז מופיעים דברים, ואז הם מה? או שהם נעימים או שהם בלתי נעימים, או שהם מטרלים, אבל הם ככה מצד עצמם. אז הדברים מפעים בתור נעימים או בלתי נעימים מצד עצמם. אתם יכולים לכתוב לכל נעימים, בלתי נעימים, אטרקטיביים או דוחים. יפים או מקורמים, או רצויים או בלתי רצויים. כל אלה אתם יכולים לכתוב שם. ארבע, עכשיו, אז אחרי שזה קורה, מה קורה? אני מגיבה. אני רוצה לקרב אליי את מה שנעים ולדחות מעל פניי את מה שלא נעים. אני חושקת במה שנעים, זאת אומרת, אני מגיבה מליבים עם שיטה אורחייה, רצונה, כשאני משתוקקת לדבר הזה, זה נורא יותר, זה אני חייבת להספיק, שיטה אורחייה. עכשיו, פה יש קצת מוקש, כי יכול להיות אדם לבוא לשם שיעור כזה ולהגיד, אה, בודיזם אומר שכאן זה מילה גסה. האם אנחנו אומרים את זה? אנחנו כן רוצים לרדת מהפשוטה הסמסרית. אותה פשוטה שחפצה להשיג דברים ארציים. אנשים, או תהילה, או חפצים, או מוניטין, או הרגשה טובה, מה שקרה בשמונה מחשבות ארציות. אנחנו כן רוצים את התשוקה לאלה להרפות. דיברנו על הכל קש. זאת אומרת, הכל קש. הוא אומר, כל הדברים הארציים האלה שאנחנו כל כך משתתקים להם, כל כך נלחמים כדי להיפטר מהם.
כקני
הרצות נביאים. הוא אומר, תתייחסו להם לקש. יש טוב, אין גם טוב. בין אם זה רצוי, בין אם זה רצוי, זה קש. מה יוצא מן הכלל? כל מה שקשור להערה. כל מה שקשור להערה, אנחנו רוצים להשתקק. להפך, אנחנו אומרים, אם לא משתקק, בוודאי לא נגיע. כי הדרך היא ארוכה, והדרך היא דורשת הרבה. וכי נגיד, אמירה לתשוקה, בהגדרה של בוניצ'יטה, איך היה? ז'אן קיובדול. דול זה קיצור של דרפה. שזה היה לתשוקה החיובית, זאת שרוצה, ששואפת להגיע להערה. אז כמו שאיפה או משאלה, וזה אנחנו רוצים לחזק כמה שיותר. מה קורה עם passion? מה תעשו עם passion? passion בכלל אומרים, לא כנראה לי תשוקה, אנחנו יש לנו בעיה בעירה. מה נעשה עם passion? במידה שהוא לדברים מוארים, אז הוא נפלא. אז הוא נפלא, אנחנו רוצים לחזק אותו. במידה שהוא לדברים סמסרים, הוא מדרום לנו מנסבל. אז אותו אנחנו רוצים ללמד את עצמנו להתייחס לדברים כאל קש. אז אנחנו מגיעים עם תשוקה להתחילה. אז מה קורה אחרי זה? שכן הזה מעצבן אותי, הוא ההתנדות שלו בלתי מתקבלת. האישה הזאת יורדת לחיי, מנדנדת כל היום, אני מצחיקה את העניין. ואז אנחנו עושים דברים שהם שוברים נדרים. אז אנחנו הולכים לסגור קרמה. עושים מעשים בעייתיים, ולאחרי לעשות זה קרמה. ושש, סברנו קרמה, אז אנחנו סוגרים את הגלגל. למה? כי שוב יצרנו את הסיבות לעבור לעולם מבורות. חיזקנו את הבורות. כל מה שאנחנו מגיבים לדברים מבורות, חוץ מזה שאנחנו סוגרים קרמה, אנחנו מחזקים את הנשייה לבורות. כל מה שאנחנו יותר מתנהגים איתו בורות, אנחנו עוד יותר בורים. וזה סוגר את הגלגל. שש סוגר לב. עכשיו היה התחושות, דברים נעימים, לא נעימים, איפה הם פה?
ופה זה תגע לראש, לשדות. הדברים עושים נעימים לא נעימים, מצד עצמם.
תורתי לנסתר שמונה. שמונה, השם שלו זה ספה.
חיזו אחריי, ספה.
ספה. ספה, באנגלית קרייבינג, בעברית, הייתה לי לפחות מה לשים איפה, ואחרי שקוראים קצת את התיאורים, אז לזה אני קוראת השתוקקות.
מה שקורה כשמתחילים לקרוא את התיאורים, אז פעם זה מופיע כהשתוקקות ופעם כהאחזות, ואפשר להתבלבל. אז ההחלטה שלנו כרגע זה השתוקקות.
תמונה פה,
שמונה,
פה רואים שני אנשים סועדים. יש פה אדם שסועד ואישה שמוזגת לו יין בכוס.
אז זה מסמל את הדברים הטובים שהם עדיין סמסרי, שאנחנו משתוקקים עליהם. אחר כך אנחנו עוברים לחוליה מספר 9,
בסור אחריי, לנפה.
לנפה. ולנפה פירושו אחיזה או האחזות. ופה 9, הציור הוא של קוף שהוא כותב פירות מן העץ, יש פה עץ עם פירות אדומים והקוף כותב את הפירות מן העץ.
עכשיו אני אגיד פשוטה בהשתתפקות, או אחיזה והאחזות, ואני מתכוון לאותו דבר.
וזה כמו
שהקוף
אוכל את הפירות שהוא כותב.
יש מילה אחרת,
בתשע, יש הרבה פעמים שפות שמות. אז פה יש שם אחד במוסם, אז כתוב אחריי, דרצ'אק.
דרצ'אק.
וזה להשוות באיזה מרצות או להשתוקק. שם הדרכה זה במובן החיובי, במובן של אספיריישן, במובן של משאלה, של שטיפה, של כיסופים. ופה, הדרצ'אק הזה, זה התרבות, זה תאווה, רצון להשיג דברים קצתם. זה במובן שלילי, ההוא במובן חיוב. זה שמות שונים במספר 9. מה ההבדל בין 8 ו-9? רק הבדל של דרגה. 8 ו-9 זה אותו פקטור מנטלי, רק בהבדל של דרגה. קשר זה שמונה שהגיע למקסימום. אז שמונה ותשע הם קוראים לארבע.
עכשיו יש לנו מספר עשר. לפעמים יש אישה בהיריון, כאן במקום אישה בהיריון יש גבר ואישה שוכבים במיטה. לזה קוראים...
סיפה.
סיפה. עכשיו, סיפה זה... אתכם מילון, יש לה המון פירושים. משתמשים בה לחיים, משתמשים בה להוויה, משתמשים בה להתהוות. זאת גם מילה שמשתמשים בטיבטית לסמסרה. תחשבו על חיים סמסרים. אני בחרתי מכל הפירושים הוויה. ברידינג, אני קוראת לזה הוויה. יש לנו השתתקות, יש לנו היאחזות, ויש לנו הוויה. אלה שלוש תחיות שכרגע מעניינות אותנו. אז זה מספר עשר. אז זה כאמור השם הטיבטי, סיפה, הוויה. יש שמייקל בחר לקרוא לזה בשם אחר לגמרי. בגלל שיש כל כך הרבה פירושים למילה, אז הוא אומר, בואו ניקח שם שהוא אופרטיבי, שאנחנו יכולים לעבוד איתו. הוא קורא לזה קרמה שמכשילה. הוא לא הפירוש המילולים של המילה, ואתם לא תפגשו את זה בסיפור. אני דווקא הלכתי ובדקתי על מספר 2 הרבה פעמים קוראים בספרות קרמה שמכשילה, אבל זה לא תואם את הקטע הפן. זה קרמה חדשה. ו-10 זה קרמה שמכשילה. זה כאילו, דברים שעומדים להכשיל. הם יוצרים חיים. חשוב מאוד שנלמד את ההבדל בין 2 ו-10. שם קרמה. 2 זה קרמה חדשה שאנחנו צוברים כשאנחנו מגיבים לדברים מתוך בורות. ו-10 זו אותה קרמה אחרי שהפשילה. מה הפשיל אותה? 8 ו-9. ההשתוקקות וההתאבות והצחייה הפשילו אותה, הם הזינו אותה. עשינו משהו, נוצר אישור מנטלי, יושב לנו שם באינקובטור על מסלול ההמראה של המטוסים, ועכשיו אנחנו מזינים אותו. אנחנו מזינים אותו על ידי כי כל הזמן שלושת הגנרלים מסתובבים אצלנו, אתם זוכרים את היונה ואת הנחש? אלה מזינים אותו כל הזמן. זה כמו ריאלים שמתרוצצים לנו בדם כל הזמן, בדם המנטלי שלנו. והם מזינים את הקרמות שאנחנו אוספים. עד שמפשילות. אז כאילו, אוטוטו זה מפשיל, ואז החוליה מספר 11 זה כבר לידה. אז באמת חוליה מספר 11 היא אישה יולדת. מגיעה התוצאה. מה זה התוצאה הזאת? אז כל הגלגל הזה אפשר לדבר עליו במונחים של גלגולים. אז לידה כמו לידה חדשה. או זה יכול להיות... נוצר משהו בחיים שלנו, זה לא חייב להיות לידה, כאילו, גלגול חדש, אלא תוצאה, משהו שמבשיל לנו. כי אם נבין איך משתיים נוצר 10, ואחר כך נמשיך עם דרמה קירטי, הוא אומר לנו, אם אנחנו נלמד לעצור את 8-9, אנחנו נצא מהסבב. זה מה שהוא אומר לנו. הוא לא אומר 1, הוא אומר 8-9.
ובחיים הפרקטיים שלנו, איך אנחנו יכולים להבדיל בין 2 ו-10?
אתם זוכרים, דיברנו על הפער זמן. 2 זה מיד אחרי שגמרת לעשות פעולה או אמירה או מחשבה, הקלטת. אז זה הדבר הגולמי, הדבר הראשון שנרשם, זה הזרע, והוא צריך עוד זמן הבשלה. ו-10 זה כבר אחרי שהוא צבר את כל האנרגיה שלו, ועכשיו הוא המטוס שהולך להמריא.
אבל זה שאני סודדת על מישהו, יכולה להיות גם הבשלה של
קרמה. זאת הבשלה של קרמה וזריעה של קרמה, שני הדברים האלה.
מה במשפח? 12 זה זקנה, מחלה ומוות, הכל ביחד. אתם רואים, זה בא מיד אחרי הילדה.
יש פה אדם שסוחב שק על הגב, והשק הזה, אם תכנית לקרוב, זה גופה של מת, ואצל הטיבטים, אז כשאדם מת, הם לא קוברים, הם משליחים. הם שמים אותו בתנוחה עוברית ופושרים אותו, ואז בא מישהו לוקח אותו על הגב, והולך לקצה הצוק ומשליחים אותו. לפחות שהעופות ייהנו מהבשר. את הלמות אבל הם לא עושים את זה, הם סופים את הגופה. אז גיל השאלה מה ההבדל, וזה הפער זמן. חלק מהתפיסה הלא נכונה שלנו זה שאנחנו שוכחים על הפער זמן, ואנחנו לא מבינים נכון סיבה ותוצאה. אנחנו אומרים, אוקיי, הסלחתי לדלף את הבן אדם, אז עכשיו יש לי $10,000, הבלוק ייצר את $10,000. אנחנו נותנים את הדוגמה של... הייתתי לבחינה ולא תפסו אותי, קיבלתי ציון טוב. הסימן שהתקה מייצרת ציון טוב. וזו הטרגדיה שלנו, כיוון שתמיד יש פער זמן, כי תמיד דרושה הבשלה. וגם יש חוקיות של קרמה שאומרת שיש סיבה חומרית, נכון? שהיא תמיד דומה בציבה לתוצאה. אז לא יכול להיות שמעשה הונאה כגון ההתקה, תבוא תוצאה טובה כגון ציון טוב. לא יכול להיות, לא מבחינה הגיונית, מבחינת חוקי הקרמה,
וגם לא מבחינת פער הזמן שנחוש. ואז זה הטרגדיה שלנו, כי אנחנו הולכים ועושים קישורים סיבתיים שלא קיימים, לא היו ולא נבראו. ואנחנו חושבים שלאיך שהמציאות עובדת. אז אם אני מעתיקה בבחינה, עשיתי מעשה הונאה, יש לי רישום של הונאה, שהרישום הזה יפשיל באמצעות הדו-צ'אק שלי בעתיד, ואני אמצא היום שמישהו מרמה אותי. באיזושהי צורה זה לא חייב להיות בבחינה.
אבל אם זה עשו בבחינה זה גם קורה.
ואם קיבלתי ציון טוב באותה בחינה, אז זאת הוצאה. זאת קרמה שהפשילה. אם אני מבסוטה מהציון, אז זה קרמה טובה שהפשילה לי. זה בגלל שבעבר עזרתי למישהו אחר ללמוד. נתתי ידע למישהו, או נתתי למישהו משהו שהוא רצה, עכשיו אני מקבלת משהו שאני רוצה. אם תפסו אותי, זאת גם קרמה. הכל קרמה, הכל הפשלה של קרמה.
מה קובע זמן לשבת?
זאת השאלה הכי חשובה. ואני אגיד לכם בקיצור, כי זה כל כך חשוב, אבל תעשו את קורס 5. אז מה מאיץ את הקרמה? אם אני רוצה ליצור לעצמי עולם שכולו טוב, אני רוצה לעשות זה מהר, נכון? אז יש כמה גורמים. הראשון שבהם, כלפי מי אני עושה את הקרמה, האובייקט, לאובייקט יש כוח. מי הוא האובייקט החזק ביותר?
עלם.
עלם, אדם שמלמד אותי דרמה. כי הדרמה יכולה להוציא אותי מסבל, ואז אני יכולה ללמד אחרים לצאת מסבל, ולכן כשאני תומכת בדבר הזה, זה כמו לזרוק אבן למים וכל המעגלים מתפשטים עד אינסוף. כאילו אני בבת אחד צוברת המון, המון חסד בצורה כזאת. אז האובייקט, ההורים הם אובייקט מאוד חשוב, כן, עזרו לנו. מישהו שעזר לנו הוא אובייקט חשוב. גם מורה בכיתה א' שלימדה אותי לקרוא, גם היא אובייקט חשוב. כי הסתנה לי יכולת שבלעדיה לא הייתי יכולה כאילו להגיע להערה, אני לא יכולה ללמוד דרמה בלעדיה. אז גם היא אובייקט חשוב. אז כל מורה שהיה לנו הוא אובייקט, במיוחד מורים לדרמה. שלושת היהלומים אובייקט חשוב. אז אחד זה אובייקט. שתיים, הכוונה והמוטיבציה. זה שני דברים שונים, אבל כרגע לצורך הדיון הזה נשים אותם יחד. ככל שאני יותר מונעת לעשות את המעשה, ככל שאני משקיעה יותר, ככל שהכוונה טהורה יותר. כן, אז שלוש, עוצמת הרגש שמלווה. ככל שהרגש שמלווה הוא יותר חזק, הקרמה יותר חזקה. הרשום יותר חזק ולכן יפשיל יותר מהר. אז עוצמת הרגש שמלווה את המעשה. ארבע, זה האם ביצעתי אותו בסופו של דבר. התכוונתי נורא טוב, עם המון רגש, ולא עשיתי, זה לא כמו התכוונתי ועשיתי. עצם ביצוע המעשה. חמש, זה לקחת בעלות על המעשה. אני אמנם תרמתי והקמתי מרכז, לקחת על זה בעלות. אחריות ובעלות. או האדם נגיד שרוצח מתוך שנאה גדולה, ואומר, עכשיו באמת, לא סתם התכוונתי, גם עשיתי את המעשה, גם פגעתי באדם הנכון, ועכשיו סוף סוף פרקתי אותו. הוא לוקח בעלות על הכל, אז הוא משלים את הכל, ועכשיו הוא סלל לעצמו דרך בטוחה.
להגן.
בחיובי אותו דבר. זה רג'ויסינג. כי זה מאוד מעצים. הדרך הזולה ביותר לסבור קרמה חיובית מהר, זה לשמוח בעשייה טובה שלי ושל אחרים. אם אני רואה מישהו עושה משהו טוב ואני שמחה, אני צברת קרמה. חיובי. אז אם אנחנו נלך ונסתכל וכל מי שעושה משהו טוב, נשמח, אז אנחנו יכולים כל היום לעשות קרמה בלי לעשות כלום. וזה דרך נפלאה לקום בבוקר. לפני שיצאתי מהמיטה, תשארו רגע במיטה, תשארו מה הדבר הטוב שעשיתם אתמול. תמצאו אחד, עשיתם, אמרתם וחשבתם, ולשמוח בו, לקחת בעלות עליו ולשמוח בו. או אולי ראיתם מישהו אחר עושה משהו טוב, אותו דבר. תקחו בעלות תשמחו. או ראיתם את הלמה עושה משהו טוב, זה פעמיים כתוב. כי זה גם אובייקט וגם רג'ויסים, פעמיים כתוב.
אני עושה את זה
ביום שלישי.
קודם.
והקדשה. מאוד חשוב להבין את 8 ו-9. מה שדרמקירטי אומר לנו, שאם אנחנו נבין אותם היטב, ואם נצליח איכשהו לעצור אותם לפני המוות, אז לא נצטרך להחפות מוות. הוא אומר, זה איך שאפשר לנצח את המוות. מאסטר דרמה קירטי אומר לנו, שאם אנחנו נבין היטב את 8 ו-9 ואת המנגנון שלהם, ואם נצליח בחיים האלה לעצור אותם, אז לא נצטרך למות. לא נצטרך לעבור את התהליך של מוות שהוא נורא. וכל מוות הרגיל הוא נורא. אם מישהו אומר לכם אחרת, אל תאמינו. אז אנשים אומרים שיהיה להם חוויות של אור ולפני מוות וכך הלאה, הם עוד לא מתו. זה נירדת. אנחנו צריך לעזוב את הגוף הזה, אבל אנחנו מעט מאוד יודעים מה זה מוות. ומה שאני מתחילה עכשיו להגיד, זה לעזוב את הגוף ומוות זה לא אותו דבר. גם הגודה עזב את גופו, אבל הוא לא מת. מוות, התהליך של המוות שבו כל היסודות מתפרקים, ושבו התודעה שלנו עוברת דרך תהליך נורא של הלוצינציות, וכאב עצום, ואחר כך נסחפים על ידי כוחות הקרמה, ובאחוזים ענקיים הולכים לחוזות הדרומיים, לא נצטרך לעבור אותו. תהיה לנו שליטה. תהיה לנו שליטה לתהליך, וגם לא יהיה כל הסבל של התהליך. וזה הופך למשהו אחר לגמרי, זה הופך לחוויה מדהימה. אבל זה לא יקרה אם לא נאבין את 8-9 ונצליח להתגבר עליהם. הסיפור העצוב הוא, שכשאדם כבר בסס, אם הוא לא תרגל כל חייו, הסיכוי לעזור לו מאוד קטן, מאוד קטן. אנחנו יכולים להגדיל את הסיכוי שהקרמה שתשופעל תהיה יותר טובה במקום פחות טובה. אבל הסיכוי שלנו להצליח הוא קטן. זה צריך לעשות את העבודה עכשיו. זה הזמן, שזה אנחנו.
כגן של עדנת הערה והביא ערכנה ואחר הישנה כגן של עדנת הערה אוי תנוגך לא תזכה כל בריאה שעולם שכולו טובה
נראה בו רבנה נדע לך